גם ועדה, אתה
תשאלי את גלעד.
בסוף כן, אמר לי בקלות.
מבקש מיפת, לא
יודעת. זה נשמע כמו אישי.
כי זה, תקשיב, זה לא להאמין.
אור שלום.
זה מה התכוונתי.
נעים מאוד, אני רונית.
מה נשמע?
אני רונית, נעים מאוד.
אופה, מה קורה?
אני אהרה היום בבוקר, תכירי את אור. היום היא מגיעה.
נכון, נכון. מה נשמע?
יאי, לא מכיר.
חנה אורפני, שלום גם לך.
מה רוצה? אהלן, אהלן, מה העניינים?
אופה, לא.
מה? לא יודעת במה להתחיל. מה קורה פה? בבית צהריים. קטע מדהים, בדיוק סיימתי פגישה טלפונית עם גיא פיישקין.
בגלל זה הוא שלח לי בבוקר ואז שלחתי לו ישר.
הוא אומר לי, תעזרי לי, מוי גבי מלול וגיא קפלן.
אני דקה אחרי שהוא שלח לי, אז שלחתי לו, ואז שתי דקות אחרי את תהיה
ישר. זה לא צענק.
אז היה באותו 10 דקות לפני.
עשינו פרס.
יו פרפו, אבל
יש כאלה שלא מוכנים אז שאני אשים תמונה, למשל
אני לא מת על זה, אבל יאללה, הוא הציק והציק והציק.
מה, שהתושבים יכירו אותך, והנה הנה עוד 4, בוא בוא בוא.
אהלן גיא.
מה? מתעלה מבקשות שלי? מה זה הדבר הזה? אתה לא רוצה תמונה כמו שעושים כמו בעיתון כזה? תמונות הזאת בלי תמונה? מה?
אופה, נכון, קר פה מדי?
הנה, תראי מה זכרתי להביא היום.
אין ברירה, זה עובד על...
אתה רוצה את שלי?
אני יש בגלי חום.
לא.
אני סובב בגלי חום.
אתה בגיל הבלוט?
אני אגבר מדי. מה? זה גיל הבלי.
אני אגבר שנראה שלא לשם.
רק תגיד, תסתכלי. תראי את הגבירים בעין חטיבה. תראי איך נראים בגיל 60. תסתכלי. אבל אדם נראה בין 25. כמה הוא רכזה?
חשמל.
מה שאתה? תגיד לי.
אני אציל אותך. יריבי לא.
כמה, בן כמה אתה?
הוא בארץ?
נבחר.
לא, אני רואה לשני לא
פסטטים.
מה? אתה בן אדם עסוק.
לא, אבל מגיע לי
נראה. הוא שלח לי 3 מילים, 3 שורות בשביל אותם. הוא רואה סתם.
מתי...
מה, אנחנו נשארים עם המקן הזה?
לא, אין ברירה.
אז בוא נפתח חלון.
לא, אני
בגלל.
תחל
לחלון.
בוא
נפתח חלון.
בוא, בוא נשמע.
אבל לא
הספקנו. גיא, זה הקטע שאתה פה.
הוא כל מיני עניינים. היום עשיתי פה פגישה טלפונית על הבוקר, עושים את כל
הלילה. זה נראה לי מליאה קצרה היום, לא?
קשה, קשה פה. אנשים לא משתפים פעולה, קשה, רצית גם לגמרי.
זהו, אם שילמן לא מעלה נושאים, אני...
אמרתי לניב לספור את הכל לנובן. הכל למליאה הבאה, יש לנו סל שירותים.
רגע, אני ביום
המלואה,
משהו...
לא, לא. אני אהיה, כן. הייתה צריכה להיות עוד תבועה עם אליה, אחרי החג. וזה, כן, זה לא חכם, כי בחג ממילא אין לנו שום דבר.
למה לא חכם?
ואז נעשה 2 בנובמבר.
את הלחם? את הלחם,
תראה. חמודים שם.
אוקיי, אבל אז יש לנו מלא ועדות שב-27 אז צריך...
אבל הם לא עושים כרחים, הם עושים רק את הלחם.
אז נדבר על זה, אולי נעזור אותם.
לא.
תגיד לי רגע, אני בדיוק אבל בישי.
וואו, זה לא...
אני
חושב שאני
אסתם.
זה שבאים בבגדי עבודה זה לא אומר שלא באים מהמשרד, אני מכיר את השיטה הזאת.
למה שאני אסים?
באת קרבי, באת באג'נדה.
בתור הביתה.
שלח לי. אבל הוא בארץ?
כן, כן, אבא שהוא היה בבית חולים, משתחרר
לפני
הכיפור.
וואי, גם שנה שעברה זה היה עם אבא שלו יום
כיפור. הוא אומר, אבא שלי בן 93. הוא אומר, הוא יצא מהבית חולים כאילו הולך עכשיו לעבודה. הוא אומר, אני אראה לך את הכיפור שלו, יוצא מהבית חולים.
אבל היום אפשר לחיות גם בגיל 108.
הוא יוצא בבית חולים כאילו עכשיו הולך לתקוע יציב בשדה. כאילו כולו, אבל...
אני אבדוח ביקורת על הסנדוויצ'ים.
מה זה הדבר? אז מכובדיי, מליאת מועצה 9/2024, יש לנו מליאה באמת קצרה, אנחנו בנובמבר יהיו לנו מלאות קצת יותר כבדות, אנחנו נאשר סל שירותים ליישובים, נאשר תברים, בעצם את הפרויקטים לשנה הבאה, אז כרגע יש לנו את המליאה של היום, אני מבקש כרגיל לאשר את הפרוטוקול של המליאה מהמליאה הקודמת שלנו, שהייתה בעצם ב... לא, היא לא הייתה ב-28/7, כן הייתה ב...
8 משהו?
מה? בדיוק, בשמיני לתשיעי הייתה לנו מליאה, אז לא התקבלו הערות, אז אני מבקש לאשר את הפרוטוקול. בסדר? חברים, לאשר את הפרוטוקול בבקשה. תודה. אז ככה, הדיווח שלי, אנחנו ציינו 30 לנפילתו של יניב אורן, זיכרונו לברכה, היה אירוע מאוד מאוד מכובד, הוא גם במשותף, גם על ידי הקיבוץ, כי יניב היה תושב עובד של הקיבוץ במשך 10 שנים, ועל ידי המועצה שיניב היה עובד שלנו 3 שנים, אנחנו, אני יכול להתקן שאנחנו כרגע מנהלת את הפנימייה כרגע כממלאת מקום רויטל סבג, היא גם רכזת את החטיבה הבוגרת בתיכון, ואנחנו כבר מנהלים את המכרז, מראיינים מועמדים לניהול של הפנימייה שיחליפו את יניב באופן קבוע, רויטל רוצה לחזור ולהיות מורה במשרה מלאה בבית ספר. אנחנו מכבדים את הבקשה שלה, כמו שהיא כיבדה את הבקשה שלנו להיכנס כממלאת מקום, פשוט בעולם הזה, בטח החינוכי, צריך בפנימיה, אתה צריך שיהיה אמון עם חברי הצוות, עם התלמידים, עם ההורים. ומכיוון שרויטל החליפה את יניב גם בתחילת המלחמה, בסבב הראשון שלו במילואים והשני, אז העדפנו שהיא כרגע תחזיק את זה. סך כל השנה התחילה והתחילה בסדר, והדברים עובדים. קיימנו פגישה חודשית עם הנהלת יישוב אל תמר, אנחנו מקדמים שם את נושא הטאבה, יש שם בקשה שהיא בקשה... איפה דודי? נדיה? תוכל לבדוק, תבדוק לי איפה דודי? יש שם בקשה, בגלל שיש שם את אל תמר הישנה והחדשה, ואני יודע גם מהפגישה שלי עם מנהל המחוז ברמי, יש שם בקשה לעשות פיצול חלקות ל3, שזה משהו שהוא מאוד מאוד ייחודי, אפילו תקדימי, אבל להפתעתי אני חייב להגיד, רמי לא זרקו אותם מכל המדרגות.
וואלה.
והם לקחו דרך אגב יועצת שמלווה אותם, למי שבתיק בעולמות רמי מכיר את השם שולה זקן.
כן. עוברים בתשובה ברמי.
זה בעולמות, בעולמות האלה שכל אלה שפעם היו אלה שאחראים להגיד לך לא, פתאום הופכים ליועצים איך להגיד לך כן.
שולה זקן.
כן, אתה מכיר את השם, יורם?
שולה זקן?
זקן.
שולה זקן?
כן, זה אולמר. זקן זה אולמר.
שולה מפורסמת.
זקן זאת אולמר.
לא, היא כבר ירדה מהבמה לגמרי.
פעם לא, היא אומרת כן לכל דבר.
לא שולה זקן של אולמר, יש לדעתים לשולה זקן. יש רשות מקרקעי ישראל. אני יודע למה... למה השם הזה היה מוכר?
בדיוק.
אבל יש עוד שולה זקן אחת.
לא משנה.
לא משנה. בכל אופן...
הלאה. שתהיה לה פרנסה טוב.
אם לא שולה זה זקן אחרת, אבל זה לא שולה זקן של אולמרט, יש זקן לדעתי קרוי לשולה, אני אבל לבדוק את עצמי. היא הייתה ותיקה במטה של רמי. בעולמות של היישובים החקלאים, ווואלה, להפתעתי כי רבה, יכול מאוד להיות שרמי לא יזרקו אותה מכל המדרגות. אבל אנחנו זה במסגרת של הטבעות שאנחנו מקדמים ביישובים, גם בעין תקיקה, גם בעין תמר, אז אנחנו ממשיכים לעבוד על זה. הייתה לנו פגישה, הייתה לי ולבני פגישה עם הרבש"צים של יישובי הכיכר, בנושא ביטחון והשלמת ציודים, ואני אומר את זה פה, למרות שיש הנחיה מפורשת, מהצבא, לא לרכוש שום ציוד, לא לרכוש שום ציוד, איך אני אקרא לזה, צבאי או חלף צבאי לכיתות הכוננות, מכיוון שהם באחריות מלאה של הצבא, הם עובדים תחת צו 8 או צווי מילואים של הצבא, והצבא מתכנן לתת להם ציוד תקני של הצבא. עדיין, למרות ההנחיה הזאת, לאור בקשת הרבש"צים של נאות הכיכר ואין תמר, אנחנו כן נרכוש להם ציוד עד שיגיע הציוד הצבאי שהם אמורים לקבל, מכיוון שהם יישובים סמוכי גבול וזה מה שהם רוצים וככה אנחנו יכולים לעזור להם, אז אנחנו נקדם את זה. הייתנו פגישה עם נציגי הר המסע גם בנושא של פיתוח אטרקציה תיירותית משותפת לקק"ל, רשות הטבע והגנים ורשות העתיקות, על הדרך הרומית שמקיפה את היישוב ממזרח, ואנחנו נקדם את הפרויקט הזה במשותף יחד איתם. זה פרויקט שבעבר היה ניסיון לקדם אותו וקצת נשכח, ובעקבות פרויקט שהתושבים בהר המסע ביקשו כחלק מפרויקט חלומות בקהילה של המועצה, אז פרויקט שעסק בבור המים העתיק שם, אז הפרויקט הזה צץ ועלה מחדש, ואנחנו נקדם אותו בשיתוף פעולה עם כל הגופים הרלוונטיים לו. הייתה לנו פגישה בעין חצבה עם רשות ניקוז בנושא הגנה על היישוב, על עין חצבה משיטפונות. נתיבי ישראל עשו עבודה שם על כביש 90, חסמו את המעברים שהיו בכביש, בעצם כך יצרו הסתה של הנחל, וכל פעם שיש שיטפון הנחל מציף את עין חצבה ועובר בתוך היישוב, וגם פוגע בחלק מהשטחים שלהם. ואנחנו, אני לא זוכר שראיתי מכתב של זה. נדיה, תרשמי לי בצד, איתי קפלן, אין לך צבע. איתי...
אולי יגיע לך מהחום?
איתי פרימן, אין לך צבע. הוא עוד לא העביר את המכתב שאנחנו צריכים להעביר.
הגיע גם לפה.
כן.
עשינו השתולמות עובדים שנתי ב-29 לתשיעי. השתלמות שזה, אנחנו לצערנו היה גם אסון כבד מאוד בעין תמר, נאור אשכנזי זיכרונו לברכה, ילד בן 20 נהרג בתאונת דרכים, עצוב מאוד, בן בכור למיכל ושי אשכנזי, אח לעוד שלושה אחים, ואירוע מאוד מאוד כואב ועצוב, ואירוע כואב גם לעין תמר שבעצם בארבעה חודשים הפגיעו גם את ג'ני וגם את הילד הזה. יחד עם זה אני חייב להגיד שהישוב, צוות הצחי שלו, הנהלה שלו, עוטפים ומחבקים גם בסיוע שלנו את המשפחה ואת כל הקהילה, מאוד מאוד לא פשוט, קהילה כזו קטנה, בתוך ארבעה חודשים ושבוע לאבד שני חברים מהקהילה, אירוע מאוד 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 כבד. כמו תמיד אצלנו, השגרה והחירום והעצב כל היום מתערבבים, אז יחד עם זה אנחנו ממשיכים בהכל. סגרנו את תוכניות העבודה של המועצה לשנת 2025, בהתאם לתוכניות העבודה אנחנו מכינים את התקציב. אנחנו מהמליאה הבאה, בשלוש מליאות הבאות, שניים של נובמבר ודצמבר, אנחנו נאשר גם את סל השירותים ליישובים, גם את התברים, שזה בעצם את הפרויקטים לשנה הבאה ואת הפרויקטים שממשיכים לשנה הבאה, ובדצמבר אנחנו נעשה יום מרוכז, חברי מליאה, מזכירי יישובים, זה הזקת כיבוי אש, ללא הזקה של צבע אדום. אנחנו, ושם אנחנו נאשר את התקציב. עשיתי סבב של הרמות כוסית בכל יישובי המועצה עם התושבים לשנה החדשה. עשינו הרמת כוסית למנכ"לים של, של המלונות, אחרי שארבע שנים, ארבע שנים לא היו פה, לא הייתה הרמת כוסית עם מנכ"לי המלונות, הייתה תקופה מאוד לא טובה בין המועצה לבין, לבין המלונות פה. מצד אחד התחלף מנכ"ל התאחדות המלונות, עובדי זיכרמן סיים את עבודתו, הגיע בחור בשם איתמר, שהוא גם מנכ"ל התאחדות המלונות באילת וחצי משרה, גם מנכ"ל התאחדות מלונות ים המלח וחצי משרה. התאחדות המלונות, דרך אגב, זה עמותה פרטית. אבל עדיין משקפת את רוב המלונות, לא כל המלונות בהתאחדות, ובאמת יש רוח חדשה של שיתופי פעולה. גם היה איתם הרבה מאוד שיתופי פעולה בתקופה של חרבות ברזל ובטיפול במפונים, ועשינו השנה, נתנו להם מגני הוקרה לכל מנהלי מנכ"לי בתי המלון, עשינו פה הרמת כוסית, ואני מאמין שאנחנו בדרך חדשה במערכת יחסים שלנו איתם, הרמנו הרמת כוסית כרגיל גם עם, עם מנכ"לי המפעלים של כל המפעלים במרחב, מפעלי ים המלח, מישור רותם. הייתי בפגישה עם, עם שי קרפ, מנהל המחוז דרום ברמי, על נושאים שוטפים. אנחנו מקדמים שם פתרון בהר המסע, לנושא של שכונה ב' והצימרים. אמורה להיות פגישה לבקשת מזכיר היישוב עם אסנת קמחי ממשרד השיכון ועם שי קרפ, כדי לזכור את הסיפור הזה של, ה, של הטאבה של שכונה ב'.
אתה רואה
המצב
שזה יקרה?
מה?
אתה רואה המצב שזה יקרה?
הפגישה תקרה.
הפגישה תקרה, זה בטוח.
אם נקבל אישור לבקשה של היישוב או לא, זה לא תלוי בנו. אני דואג שהפגישות שמבקשים יקרו.
חיים הוא ברעיון מאוד נחרץ לגבי זה.
מה זה?
חיים הוא ברעיון מאוד נחרץ לגבי זה.
כן, אבל זה לא ברמי, זה יושב אצל אסנת קמחי במשרד. מנהל המחוז אמר שאין לו התנגדות לבקשות, אבל זה יושב אצלה, ואני מקווה שזה, שזה ייפטר. דרך אגב, משרד השיכון בשעה טובה העביר לנו עלויות פיתוח של 8 מגרשים. ביום חמישי, ערב החג. עשינו ישיבת תיערכות לשיטפונות לשנת 24-25, עם רשות ניקוז, מד"א, רט"ג, כב"א, משטרת ישראל. למי שבא מדרום ראה שעובדים על הקטע של, של כביש 90, 198-200, עושים שם כל מיני ניסיונות חדשים לפתור את הבעיה. עצם זה שהם עושים משהו כדי לנסות לפתור את הבעיה זה כבר הישג. כי שנים הם לא עשו שם כלום בקטע כביש הזה. אני מקווה שמשהו ממה שהם מנסים יעבוד, ומה שיעבוד יעשו השלכה לגביו. זה, זה הקטע ליד מפעלי ים המלח שם, שכל פעם נחסם, הקטע שנמוך יותר מה, מהשטח. היה לנו שבוע שעבר פגישת עבודה ראשונה עם ראשי הערים של, והגזברים של אופקים, אשקלון, שדרות ונתיבות, להקים את מטמנת ההשפעה החדשה הלאומית של מדינת ישראל, שתחליף את אפעה בעוד 5 שנים. ומי שלא מכיר, מדינת ישראל טובעת בזבל, כמות הזבל המיוצרת פה היא בערך 16,000 טון ביום, בסביבות כמעט 3 מיליון טון בשנה, 60% מהפסולת מוטמנת באתר אפעה, שקיבולת ההטמנה שלו היא בערך לעוד 4 שנים. בעוד 4 שנים אפשר להטמין פסולת באפעה, ומכיוון שבעוד 4 שנים עדיין את רוב הפסולת במדינת ישראל יטמינו, כי כל הפתרונות האלטרנטיביים לייצר חשמל בפסולת וכו', לא יפעלו הראשון, לא יפעל לפני עוד בין 5 ל-6 שנים, כי רק עכשיו הוא יצא למכרז, וצריך בערך 20 כאלה כדי לטפל בפסולת במדינת ישראל, וכנראה עוד 20 שנה לפחות יטמינו פסולת, ולכן הייתה בקשה של משרד הגנת הסביבה ורשות מקרקעי ישראל, שאנחנו נוביל, כמי שמכירים את התחום, יודעים את התחום, ובשטחנו הולך לקום, את המטמנה החדשה שתקום חלף אפעה, שתחליף את אפעה, ויחד עם הרשויות שקבעו לנו, זו הייתה פגישה מצוינת, ואנחנו נקים את התאגיד הזה במהרה בימינו. אני מקווה שאנחנו נגיש את הבקשה להקמת התאגיד עד סוף החודש, עד הראשון בנובמבר, כפי שהתבקשנו על ידי רשות מקרקעי ישראל. ובמידה שהתאגיד הזה יקום, הוא מבטיח כמעט הכנסה של בסביבות 20 מיליון שקל למועצה האזורית תמר במשך ה-30 שנה הבאות בערך. שזה אחת מהמטרות שלי, לייצב את החוסן הכלכלי של המועצה הזאת, לא רק על ארנונה.
כמה הוא יהיה מוחזק במה?
60% בהחזקה שלנו, בשליטה, ו-40% בעומק.
של המועצה בלבד, לא של הכל.
של המועצה. 60% שלנו, 10-10-10 של 4 הרשויות האחרות בהון.
לא, בשליטה.
בשליטה, בהון הפוך. 15-15-15 שלהם ו-40% שלנו. זה היה התנאי שנקבל את כל השטח.
20 עתידי זה יותר ממה שיש היום או פחות?
זה קצת פחות ממה שיש היום. אבל מה שיש היום נגמר. מתוך 4 שנים הוא נגמר. איפה יעסקו בתחומים אחרים, לא של התמנת פסולת, אבל בהתמנה לא יהיה יותר בהכרח. התארחתי ואנחנו בונים שיתופי פעולה עם רדיו דרום, בתור רדיו שהוא יהודי לאזורים שלנו, והרבה מאוד מהקהל יום שבא לבקר במרחב הזה מאזין לרדיו דרום, ולכן אנחנו בודקים עכשיו אפשרויות לשיתופי פעולה של רדיו דרום.
נפגשת עם יוסי?
איזה יוסי?
בעל הבית שלנו.
אני חושב שכן, נפגשתי עם המנכ"לית, עם אחד הבעלים, אחרי התוכנית. לצערנו אנחנו נפרדנו ממפקד חטיבת יואב איתמר דשל, שהוא היה אצלנו 3 שנים.
אתה מקשיב לרדיו דרום?
חטיבת יואב היא, זה החטיבה שאחראית בעצם, המועצה שלנו מחולקת כמו בכל דבר, גם פה לשתי חטיבות. חטיבת יואב אחראית מאילת ועד ים המלח, בעצם עד מצדה עד נחל רחף, וממצדה וצפון אנחנו שייכים לחטיבת הבקעה, שהיא מגיעה מים המלח עד הכנרת. איתמר היה מח"ט מאוד מאוד מחובר לשטח, מחובר לאזור, דאג גם לבוא לעשות פרידה מכיתות הכוננות בנות הכיכר ועין תמר, עזר לנו מאוד ואמשיך בתפקיד אחר. לשמחתי מי שמחליף אותו זה מי שהיה סגן מפקד האוגדה, אז זה מישהו שמכיר את האזור ומכיר את השטח, והמערכת יחסים איתם היא מאוד מאוד חשובה לנו. רק שתבינו שכרגע בתקופת החגים אנחנו מתוגברים פה בכמעט 2 פלוגות, יש פה קרוב ל-100 חיילים, יש עוד פלוגה בכיכר סדום, עוד פלוגה שיושבת פה אצלנו על אזור המלונות, ובאופן קבוע כבר מתחילת המלחמה יושבת עוד פלוגה במפעלי ים המלח. כלומר יש פה היום על השטח שבין כיכר סדום לבין המועצה קרוב ל3 פלוגות נוסף למה שהיה לפני שנה. הצבא לוקח ברצינות מאוד גדולה את מה שקורה פה באזור, ואני שמח על כך. אנחנו השתתפנו בדיון הראשון בוועדה בכנסת של הקרן לאזרחי ישראל, שם הוצג הטיוטה הראשונה של משרד האוצר לזיכיון החדש של מפעלי ים המלח. הוצגו העקרונות של הזיכיון, יש לי כמה דברים שאנחנו התעקשנו עליהם במהלך תהליך הבנייה של חוק הזיכיון החדש, והחשוב ביניהם זה צמצום שטח הזיכיון. אנחנו נצליח להוציא את כל שטחי החקלאות של היישובים מתוך שטח הזיכיון, הרבה מאוד שטחים שנמצאים בשטח המועצה ולא בשטח הזיכיון, בשטח הזיכיון היום, לא בשטח הזיכיון בהם, ואני חושב שזה הישג מאוד מאוד גדול. תבינו, אנחנו היום כדי לעשות אירוע בשטח שהוא שטח המועצה צריכים לבקש מגוף פרטי אישור, שזה דבר הזוי ואין כמותו. אני השתתפתי גם בדיון חירום בנושאים של צעדי רמי בהתיישבות הכפרית. אני לא יודע עד כמה אתם יודעים, אבל תוקן החוק שניתן לעשות ביישובים כפריים ועדות קבלה מעל 400 משפחות, גם עד 700 משפחות. ואז רשות מקרקעי ישראל, בתמורה לזה, רצה להעביר תיקון לחוק שאומר, אבל שכל המגרשים משווקים על ידי רשות מקרקעי ישראל, בשיווק והגרלה. למי שלא יודע מה זה שיווק והגרלה, מוזמן להסתכל פה מעבר לכביש, איך נראית שכונה ששווקה על ידי, בשיווק והגרלה, על ידי רשות מקרקעי ישראל לפני 10 שנים, 138 יחידות, עד היום נבנו אולי 20. ככה זה נראה. וזה הרצון שלהם, לשווק. אם היום עושים עוד 50 יחידות דיור במושב, מבחינתם הם עושים שיווק והגרלה. יש מאבק מאוד גדול על זה, אני שותף לחלק של הצוות של ראשי המועצות האזוריות בעניין הזה. כרגע הצלחנו להקפיא את הדיון בנושא, אבל המלחמה הזאת עוד ארוכה מלהסתיים. והיה לנו, יש לנו פרויקט שאנחנו מקדמים ביחד עם חיפה נגב מינרלים ו-ICL, להקים קו שפכים חדש ממישור רותם לים המלח, יחד עם המשרד, עם משרד הכלכלה. המטרה היא...
חיפה ו-ICL לבד? זה לא ICL, זה לא... זה לא, לא, לא מפעל בתור ששעת
לא, 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 זה מפעלים שרבים בבתי משפט. הם קצת מתחרים על אותו פלח שוק, והם...
ולדשן גם.
כן, והעניין הוא שחיפה קנו את חומרי הגלם שלהם מ-ICL, מרותם. וכחלק מהמלחמה על השוק, רותם לא רצו למכור להם. בגלל שלרותם יש את הזיכיון לכרות, אז בית משפט הכריח את רותם למכור לחיפה. אז הם יודעים לריב ביד אחת ולשתף פעולה בדברים אחרים, ביד שנייה. בכל אופן, יש עכשיו מהלך לאור המלחמה והכל, לזרז את העברה של המפעלים הכבדים ממפרץ חיפה למישור רותם. זה מהלך שאנחנו כמובן שותפים אליו, יחד עם מנהל התכנון, עם רשות מקרקעי ישראל. המלחמה האיצה את הצורך במהלך הזה. כמו תמיד, שמועצה אזורית תמר, שהמדינה מבקשת, היא נרתמת לעשות פרויקטים לאומיים, אז גם זה פרויקט לאומי שהמועצה נרתמת לקדם אותו.
מה זה אומר להעביר את המפעלים לפה, לא הבנתי.
למרות שרוב הארנונה לא נקבל אותה.
כן, הרוב הארנונה תתחלק 40-40 ערד דימונה, אנחנו נשאר רק 20, רק את החרה אנחנו נוכל, ובגלל זה אנחנו רוצים לנהל אותה.
המחלים של החלור בחיפה.
את המחלים של... אני עוד לא יודע, יש לי פגישה על זה במנהל התכנון. הרעיון הוא כזה, לא מעתיקים את המפעלים as is לאזור שלנו, אלא לוקחים את אותם מפעלים, ואת אותם תוצרים שהם מייצרים בטכנולוגיות חדשות מביאים, בונים מחדש באזור שלנו. אני אתן לכם דוגמה. בגלילות היה מכל אמוניה, בגלילות או בחיפה היה...
בחיפה.
בחיפה היה מכל אמוניה שלא יודע מה, 50 אלף קוב. האוניות היו באות, פורקות אמוניה, שמים במכל ולאט לאט עם עשריות משקרים את זה לכל הארץ. היום מייצרים אמוניה במישור רותם, אבל מייצרים אמוניה מגז, זאת אומרת שלא צוברים אותה, יש איזה צובר קטן של דה, 1,000 קוב, שהוא רק צובר כזה של מלאי, אבל מייצרים ושולחים, מייצרים ושולחים, מייצרים ושולחים, זאת אומרת, עושים את אותה תוצרת, רק בטכנולוגיה אחרת לגמרי. כי היום ניתן לייצר אמוניה, יש קו גז שמגיע עד מישור רותם, מייצרים בו חשמל, ב-OPC למשל, שמייצר עם ערד, זה עיר נגיד שצורחת... 13 מגוואט חשמל, OPC מייצר בערך 400 מגוואט חשמל, תבינו בסדרי גודל, מגז. אז אותו דבר, מייצרים היום אמוניה מגז, לא צריך להביא אותה באוניות מאירופה, לא צריך להכסן אותה בכמויות מטורפות, שזה סכנה בהרבה מאוד מקרים, אלא מייצרים מגז ומשנים. זאת אומרת שהרעיון הוא להוציא את המפעלים א', בעיקר להוציא לא בגלל הבעיות של זיהום אוויר והכל, מוציאים אותם פשוט, הם יושבים על נדלן מאוד יקר, ושצריך אותו בשביל לבנות הרבה מאוד בתים. וזה אחד הרעיונות המרכזיים, למה רוצים גם להוציא את זה. ומכיוון שהשטח שלנו הוא רחוק כמעט 15 קילומטר מכל מקום יישוב, מה שבחיפה המפעלים הם יושבים 15 מטר ממקום יישוב, ולכן זה הפרויקט שלנו יחד עם משרד הכלכלה.
מה יצא למועצה מזה?
בעיקר ארנונה. ארנונה, מקומות עבודה למרחב. זה המקום שנבחר כמה שנקרא של כאזור התעשייה הכבדה של מדינת ישראל. במקום לפזר אותה בכל הארץ, מבוקר בסמוך למקומות התייפות.
ומה דעתה של המועצה על האירוע הזה?
המועצה בעד.
תראה, אנחנו מודעים ולא מעט סובלים מהזיהום אוויר, שינוי ברוחות וכל מיני תופעות ותחזוקה לא נכונה כמו שהיה בעבר של מתקנים. אני חושב שצריך לא להעביר את זה כל כך בקלות. צריך באמת לחשוב על העניין הזה, איך להגיע למצב שהנזק העתידי יהיה במינימום. במינימום, זה שמייצרים ומפזרים ומייצרים ומפזרים, זה בסדר. אנחנו יודעים שמגיע הרגע שפתאום הם יכולים לייצר הרבה ויש הרבה ביקוש והם דואגים שיהיה להם מלאים וכן הלאה וכן הלאה. מה קורה עם האמוניה בחיפה? אנחנו יודעים, הדבר הזה דיברו עליו עד לפני 4-5 שנים, כמעט כל שני וחמישי דיברו על זה. וכמות צעקות והפגנות והכל, והחליטו להעביר את זה לפה. ואני מתפלא איך שמקבלים את זה ככה כל כך מהר על בסיס של ארנונה רגילה.
ההחלטה הזאת התקבלה כבר לפני מספר שנים, אתם מקבלים את זה מהר. ההחלטה הזאת התקבלה, היו הרבה מאוד ציורים עם משרד הכלכלה, עם גופים שונים, נעשתה עבודה מאוד גדולה של הטכניון, של גוף סמך של הטכניון בנושא הזה, עם אנשים שהם מומחים ובעלי שם בעניין, וההחלטה הזאת התקבלה במשותף על ידי משרד הכלכלה ואנשי המועצה כבר לפני מספר שנים. ואני עוד מזכיר רק שרוב הריחות שתושבי בעיקר עין תמר סובלים מהם בגלל משטר רוחות שעובר בנחל ערבה, מגיעים משריפת פסולת חקלאית בעידן, לא בשום מקום אחר. רוב הבעיות הדרך.
לא מדויק, אנחנו כבר מכירים את ה...
מגיעים משם.
זה שמגיע מצומת הערבה, אבל כשיש רוחות צפוניות, אנחנו לא מעט פעמים, אנחנו נתקלים בתלונות של תושבים, מהסיבה הזאת. עכשיו, אני זוכר בשעתו, כשדיברו לפנות את מכלי האמוניה בחיפה, דיברו בכלל להעביר את זה למועצה התעשייתית שם ברמת חובב. שם דיברו מעבירים את זה. אני פעם ראשונה שומע שזה עובר למישור רותם.
אני עוד לא אמרתי שמפעלי האמוניה עוברים למישור רותם, אמרתי שהיום מייצרים אמוניה במישור רותם, רק בניגוד למה שקורה בחיפה, ששם פורקים ושומרים את האמוניה לפני המשלוח, וזאת הבעיה. היחסום, אצלנו לא מאחסנים.
כן.
מייצרים
ושוחרים, מאמין.
תראה גבי, אני לא עניין של מאמין, אני פשוט נמצא במקומות האלה ברגליים שלי ורואה, גם אני, גם אנשי המקצוע של המועצה. דרך אגב, יש אישור להקים מפעל אמוניה נוסף במישור רותם, שהוא כרגע בתהליכי הקמה, שמדינת ישראל אישרה אותו. אז אני מעדכן, ויש שם עוד מפעלים, ואני אומר עוד פעם, אנחנו כרגע, הנושא הזה מקודם על ידי מדינת ישראל, וכמו שהיו גם במקרים אחרים, למשל זיכיון ים המלח, עד לפני 4 שנים, כל הנושא הזה התנהל בלי לספור את המועצה האזורית ובלי לשתף את המועצה האזורית, והיום משרד האוצר ניהל את כל הזיכיון החדש, ושיתף אותנו גם בישיבות וגם בפגישות וגם בסיורי השטח, ואותו דבר, מדינת ישראל בסוף היא הריבון, היא יכולה להחליט את זה איתנו ובלעדינו. אני מעדיף, בדיוק בגלל הדברים שאמרת, שאנחנו נהיה שותפים לתהליכים האלה, וזה לא יקרה לנו מעל הראש. למדינה יש סמכות לעשות מה שהיא רוצה גם בלי לשאול אותנו.
אנחנו צריכים לשבת יותר עם הגופים לאיכות הסביבה, לראות עד כמה הם מעורים בזה וכמה הם בטוח שהם מעורים, ולנסות להבין אם הם מודעים ולוקחים בחשבון את בעיות העבר שהיה לנו זיהום סביבתי בגלל רוחות או דברים כאלה, והם לוקחים את זה בחשבון, שידעו גם כן על כל דבר וכל הליך שקורה שם, שיהיה נציג שלהם, ביום שנבוא אליהם בשאלות שיהיה להם תשובות מוכנות.
אלף, אתה צודק, ובדיוק בגלל זה, בדיוק בגלל זה אני רוצה להיות שם ושלא יעשו לי את זה מעל הראש. בדיוק בגלל מה שאתה אומר. תראה, את רוב הכסף בארנונה ייקחו על פי החלטת משרד הפנים, 40% ילך לערד ו-40% ילך לדימונה ורק 20% יישאר אצלנו. ועדיין אני לא הסכמתי לוותר על השטח הזה, למרות שפעמיים ניסו לקחת מאיתנו את השטח, לא הסכמתי לוותר על השטח הזה, בדיוק בגלל מה שאתה אומר. שאם אנחנו לא נהיה שם, אף אחד לא ידאג לתושבים. מבחינת הזיהומי אוויר וזיהומי, וזה לא רק ריחות, זה מים שמגיעים בסוף לפה ונשפחים לתוך נחל בוקק שמטיילים בו מיליוני אנשים בשנה ועוד דברים אחרים. בדיוק בגלל הסיבה הזאת אני דורש להיות בכל מקום כזה, אני ואנשי המקצוע של המועצה והיחידה הסביבתית שלנו וכל האנשים האלה. אז כמו שאמרתי, הייתה אמורה להיות לנו לפי הלוח זמנים בעוד שבועיים אחרי החג ב-27 הייתה אמורה להיות ישיבת מליאה, אני ביקשתי להזיז אותה לשלישי ל-11. נדיה, תרשמי לך שצריך להזיז גם את הוועדות שתואמו לאותו יום, גם כן לשלישי ל-11, כדי לחבר את הוועדות למליאת המועצה, אז אנחנו נעשה שתי ישיבות פשוט בנובמבר במקום באוקטובר, כי יש לנו בין עכשיו ל-27, בעיקר יש לנו את החג, אז אנחנו עדיף להזיז את הישיבה. פסטיבל התמר מתחיל ביום חמישי הקרוב, זה יהיה כנראה פסטיבל התמר מתחיל ביום חמישי הקרוב.
מתחיל
ביום חמישי הקרוב.
אני לא מתנגד.
מורן.
יש לה חוט אדום, ניר, לא עשרת אלף, יש לה חוט אדום.
זה צלם באחד.
לא, כפוף להנחיות,
נקודה. פסטיבל התמר מתחיל ביום חמישי. זה יהיה פסטיבל כמעט היחידי שקורה במדינת ישראל. כל השאר פוטלו. איך אני אשתף אתכם בדברים שקורים אצלי בבית, מה שאני לא עושה בדרך כלל. הבן שלי נמצא בעזה כבר שנה בערך, ואשתי שאלה אותו, תגיד לי, לא מפריע לך שאתם נלחמים שם כל היום? ואנחנו הולכים לבתי קפה, והולכים לים, והולכים...
וזה אנחנו נלחמים.
היא אומר לה, אמא, בשביל זה אנחנו נלחמים. אז, ורק תפסיקו לריב אחד עם השאלה, כמו שאומרים כל החיילים. אז אני חושב שיש צמאון אדיר, בצורך אדיר לאזרחים, לאירוע הזה, קצת לברוח, קצת אסקפיזם, קצת רגע אוויר, קצת... נשמה, ואני יכול להגיד לכם, ומי שיהיה במופע הראשון ישמע אותי אומר את זה גם על הבמה, אם אומרים ששנית מצדה לא טיפול, הבעיה לא שהיא טיפול, שהיא מתחילה להתפורר. אני חושב שמוזיקה זה אחד הדברים שמדביקים מחדש. אז זה, לכן סופר חשוב לי שהפסטיבל הזה יקרה. כי כששומעים מוזיקה, לא מסתכלים אחד לשני, לא בודקים את גודל הכיפה וצבע הכיפה על הראש.
זה הזמן להחזיר את האופרה.
כן, רק העניין הוא שהפסטיבל הזה, אנחנו תומכים בו במיליון שקל, האופרה, והוא עולה בערך 6-7 מיליון שקל.
אז זהו.
האופרה עולה 30 מיליון שקל, ואף אחד לא מוכן לשים את הכסף.
המנהל האמיתי של האופרה, מיכאל היקר, נפטר שבוע שעבר.
כן?
כן, אבל בלי שום קשר, האופרה זה פרויקט עלה כמעט 25 מיליון שקל.
30 מיליון, כן.
זה אירוע מטורף.
בזבוז.
לא בזבוז בכלל.
יש לנו גם סיור, ראש
המ...
מבחינת משרד החינוך אנחנו מחולקים גם פה לשתיים, הבית ספר היסודי שלנו שייך למחוז דרום במשרד החינוך, הבית ספר התיכון והפנימיה שייכים למינהל לחינוך התיישבותי, זה האוסנת קמחי של משרד החינוך, ואחרי הרבה שנים שאילנה נולמן ניהלה את המינהל, יצא לפנסיה, החליף אותה דוקטור אראל סער, והוא מגיע אלינו לסיור אחרי החג, גם בפנימיה וגם בתיכון. יש לנו, אנחנו עושים פגישה עם חקלאי האזור בכיכר סדום, לקראת ההגעה של הגזיפיקציה. אני אזכיר שוב, פרויקט הגזיפיקציה מובל על ידי דן שילמן, פרויקט פיילוט של משרד האנרגיה ושל המועצה שהולך לשרוף צולת חקלאית, כולל כפות מרים, ולהפוך אותה לחשמל. הפרויקט הזה יוקם במטש, ובעצם הוא אמור לספק חשמל למטש בעין בוקק, שצורך חשמל בערך ב-800 אלף שקל בשנה. 60% מהפסולת החקלאית באזור כיכר סדום תטופל על ידי הפרויקט הזה, ובמידה והפרויקט הזה יצליח, אני מאמין שאנחנו נקים עוד תחנות כאלה ונטפל בכל הפסולת החקלאית, בטח במועצה ואולי גם במועצות אחרות.
מה קורה עם הפסולת החקלאית היום? הולכת לאיפה?
לא.
כל מוטמן.
לא יודע, היא נעלמת, לא יודע, היא נעלמת, יש מקומות בערבה שיש שם כל מיני שריפות.
בערבה, למה תגיד את האמת? בערבה שורפים.
בערבה שורפית ואצלנו
מטמינים. כן, שורפים, ואנחנו אוכלים את זה כל בוקר עם ארוחות וזרועות. ואצלנו הכל...
ראש המועצה הקודם בערבה כבר זומן לחקירה פלילית על השריפות האלה. ואצלנו לא שורפים,
הכל נכנס באדמה, מוטמן.
למרות שעל פי החוק, הם אמורים לפנות את זה למטמנה. רק יש בעיה, אין אף מטמנה בארץ שקולטת פסולת חקלאית. זאת אומרת שכל עוד, זה כאילו מלכוד 22, כל עוד אין פתרון, כל עוד אין פתרון, אני אגיד את זה אחרת, קשה מאוד למדינה לאכוף כשהיא לא מייצרת פתרונות. זה חוסר הגינות. אז היא גם קצת אוכפת, כשזה מוגזם היא אוכפת, ברוב היא לא אוכפת. אני מאמין. שביום שאנחנו נייצר את הפתרון הזה, גם המדינה תדרוש מאיתנו וגם המדינה עצמה יתחילו לאכוף. כי יש פתרון שהוא זמין, והוא לא, כי לפנות באמת, נגיד שהייתה היום התמנה שהייתה קולטת את זה, עלויות הפינוי וההתמנה עם ההיטלים שיש על התמנה, אף חקלאי לא היה עומד בהם. אף חקלאי לא היה עומד בהם.
בינתיים הבלגן חוגג. אני אומר לך, בידיעה, מכיר את השטח טוב, ואני מכיר את המזבלות הפיראטיות, וכל הניסיונות של דדי, באמת לעשות סדר, דרך אגב, מגיע לו שפו לבחור הזה עובד, יומם ולילה ועובד נכון. כל הניסיונות שלו לבוא ולעשות סדר, ויש רצון מצד תושבים, אבל איך שהוא מתחמק, להיכנס לסדר של ממש, בבעיה.
אתה מסכים איתי רק ש... ברגע שאנחנו נייצר פתרון אמיתי, אז אני מאמין, בשביל זה יש לנו גם את הפגישה עם התושבים, שהחקלאים ישתפו פעולה, ונוכל להביא את ה...
גם לפתרון הזה יש עלויות.
שיהיה פתרון ברור, ונגיש, אתה יודע, זה כמו שאתה החלטת לפני שנים, שפה צריכה להיות דרך, אבל מה, לאנשים יש נטייה לחצות פה את הדשא. עד שקם בן אדם, בוא'נה, זה הנטייה של האנשים לחצות כאן, בוא נעשה להם גם כן שביל, ואז שזה יהיה מסודר. אז אותו דבר גם פה, קבעו מקום אחד ועוד מקום אחד. אממה, יש חקלאים שזה המרחק, זה 2 קילומטר, ולך תיקח את הפסולת החקלאית לשם, וזה נופל בדרך, ולפעמים נופל, ונוסעים ולא שמים לב, ובא אחרי זה עוד עגלה, פה זה הרמה של הזבל, יאללה, שמים זבל, וזה ככה מתנהל. אז החקלאים, אני בטוח ברגע שעושים נקודות פינוי נגישות יותר, ובאמת שהולך לקראת החקלאים, החקלאים, אני בטוח שהם ייתנו יד בזה, המעט חקלאים שנשארו, ייתנו יד ב-100%.
אחלה.
אם לא, אנחנו נאכוף, צריך לאכוף, כן?
תעלה להם כסף נהיה? זאת אומרת, ברגע ש...
לא. לא, תעלה לה... תראה, הפרויקט הושקעו בו 3 מיליון שקל. של משרד האנרגיה כפיילוט, ו8 מיליון שקל של המועצה. הפרויקט לא יחזיר את עצמו כלכלית. ברור לנו שזה בא, שוב, מועצה האזורית תמר בביאה פתרון ברמה הלאומית, במקום שהמדינה נחשבת. ברור לי שהפרויקט כלכלית לא יחזיר את ההשקעה, כן, אנחנו מאוד מאוד רוצים שהוא יחסה את התחזוקה שלו. כלומר, אנחנו באים לפתור בעיה שהיא מציקה... לתושבים שלנו, שהיא בעיה ברמה הלאומית. תראה, בחזון שלי, אני רואה 10 מתקנים כאלה, עומדים מאלת ועד הכנרת, כל איפה שמגדלים תמרים, בכל מקום שיש קידוח של מקורות שצורך הרבה חשמל, אני רוצה לשים שם מתקן כזה, שינקז אליו את הפסולת החקלאית של אותו מרחב, ויספק את החשמל למקורות. אז אולי בעתיד הרחוק, חלק מתאגיד האנרגיה שאנחנו רוצים להקים, נצליח כאילו גם לייצר מזה קצת פרנסה, אבל כעיקרון הפרויקט הזה קם כדי לפתור בעיה, עוד פעם, במקומות שהמדינה, כמו בעולם ההטמנה, שאנחנו עושים את הפרויקט הגדול, ששם הוא פרויקט כלכלי, בכל מקרה, למרות שההשקעה שם קרוב למיליארד שקל, הוא פרויקט כלכלי שיחזיר את עצמו ויודע להחזיק את עצמו, היה הנער שלו הוא 13.5%. פה אני יודע שזה פרויקט שההשקעה הראשונית, סביר להניח שלא תחזור, רק הוא בא לשרת פה מצוקה מאוד מאוד גדולה של החקלאים.
אבל הוא יחסוך את כל החשמל השנתי?
זה כן, במטש כן.
וכאילו יש לו מגבלה, הוא לא יכול מעבר?
אפשר להוסיף עוד מודולים, אבל אין צריכה עצמית, זה כאילו כל הצריכה של המטש, בשביל נגיד, את יכולה להביא עוד מודולים, היה לך נגיד עוד מטש, צורך העניין. תלוי במקור העצמי.
תראו, בגדול אנחנו...
לנו, יש מתקני הגירה וכאלה, אבל אנחנו עוד לא שם.
בגדול אנחנו מתכוונים להקים, אנחנו מתכוונים להקים תאגיד אנרגיה, בחזון שלי, אני רוצה שכל האזור הזה שלמות מלונות יהיה משק אותר, כי בעולמות האלה. אנרגיה, לספק פה חשמל זול יותר למלונות, למפעלים, יש פה, יש לנו תוכניות מאוד גדולות בעולם הזה, אבל פה זה נוצר מתוך הצורך של הפתרון לפסולת החקלאית, שאין לו פתרון.
יש בלעדיות? אנחנו עם הסכם של משרד האנרגיה.
לא. אנחנו מנסים לייצר בלעדיות מול החברה האיטלקית שמספקת לנו את המתקן.
למה זה פטנט ייחודי שלה?
לא, לא, להיות בלעדים שלה בארץ.
לא, יש גם באיטליה איזה חברה ויש גם בגרמניה חברות לעשות את זה. בין זה לבין להביא לארץ ולעשות הפיילוטים ולחוק, אנחנו נהיה ביתרון מכאן, אפשר להגיד
לארץ. זה היה אחד שאחרי, אם זה מצליח, נגיד, משרד האנרגיה יצטרך עכשיו במכרזים. בקרסה נקודות שניר אמר עליהם.
משרד האנרגיה
לא
פעילות. בשביל לראות שזה מצליח או לא, ואיפה זה הפרטי, אז
הוא לא ישתתף. טוב, אני סיימתי סעיף 3, אישור מינוי חברה בוועדת מכרזים משותפים. אז כמו שאתם יודעים, אנחנו מדי פעם משתפים פעולה עם רשויות אחרות בנושאים של מכרזים. הפעם זה עם פר אמון, רמת נגב ומועצה אזורית תמר, מעוניינים לצאת למכרז משותף, לרכוש חשמל מיצרנים ומספקים פרטיים, וזאת על מנת להגיע לתוצאות מקסימליות עבור כלל הרשויות המשתתפות במכרז. כן, מורן בתור מי שעשתה את זה עכשיו באופן קשה בבית שלה.
יש רפורמה חדשה של חברת החשמל שניתן בעצם לרכוש, של רשות החשמל שניתן לרכוש חשמל לא רק מחברת חשמל אלא מספקים שונים, אלקטרה, סלקום, כל מיני שחקנים שנמצאים בשוק, והם למשל שעות מסוימות נותנים הנחה על החשמל. אז אנחנו רוצים לצאת למכרז משותף, מובילה אותו רמת נגב, אנחנו מצטרפים אליה יחד עם מצפה רמון, בעצם להנחות סביב חשבון החשמל, זה מתקנים של המועצה, זה לא משהו.
זה למועצה עצמה, נגיד הבניין הזה, לכל המתקנים של המועצה.
ובעצם הסולארי.
מומלץ דרך אגב, לא אישית, כי אני לא יכול להתחבר לחברה אחרת, כי אני מחובר כבר לחברה. כן. קוראים לה חשמל אנגדי, לא יודע איך
מחלק
את זה. לא. מחלק חשמל היסטורי זה, אבל קוראים לה אנגדי חשמל בא משהו, אבל זה ההחלטה, אבל למי שמחובר ישירות לחברת חשמל, מורן יכולה לספר לכם, התחברה עכשיו ישירות לסלקום, נכון?
אני לא יודע אם לכיל יש עודף החשמל בשעות מסוימות, אבל זו דוגמה טובה שאפשר גם...
הם לא ספק...
לא נחשב?
הפוך.
וזה יהיה מכרז.
לא, הם מוכרים אבל לחברת חשמל.
חיל צריכים עד 2030, בלי שום קשר לחוק הזיכיון, להפחית את כמות הפליטות שלהם ולעמוד בתקנים בינלאומיים, אחרת לא יוכלו לקנות את התוצרת שלהם. וחיל, עד כמה שאני יודע, אפרופו סדום הירוקה, צריכים לקנות חשמל אלטרנטיבי ירוק בסדר גודל של 1,500 מגוואט.
אז אנחנו נמכור לה.
וזה חלק מהרעיונות שלנו, זה שהתאגיד אנרגיה שאנחנו נקים.
כן, זה בהמשך, אבל בהתאם לרפורמה ברשות החשמל, החשמל בעצם, קניית החשמל היא וירטואלית. כמובן שאת כל החשמל מייצרת חברת חשמל, אבל יש ספקים שונים שיכולים למכור...
אפשר כבר על החניות החדשות, כבר לשים פאנלים.
כן, כן, זה בתוכנית. זה בלי קשר, זה בתוכנית, זה הפאנלים בייצור.
גם
אפשר לשאול את זה גם באנגלית, זה לא חקוק בסדר.
אבל לא כתוב פה בדף מי הנציג שלנו, יערית.
אפשר.
אז אני מבקש לאשר את יערית, מנהלת מחלקת רכש שלנו, כנציגה שלנו באותה ועדה משותפת עם הרשויות האחרות, לנושא החשמל, מי בעד? תודה רבה. ויש לנו עוד אישור למתן עבודה נוספת, כמו שאתם יודעים, אני מזכיר את זה כל פעם, כי גם אני נוהג לשכוח דברים מעת לעת.
לא
יודעת אם עשו
את זה, הם
חלשים,
יכול
להיות שעשו את זה פעם? לא, לא, עשינו כבר. כל עובד מועצה שרוצה לעבוד בעבודה נוספת, צריך לבקש אישור, וצריך לבוא אחרי האישור שלנו בתוך המערכת, צריך לבוא לאישור מליאת המועצה, ואני רואה בבקשות האלה, א', ברור לי למה הן מגיעות, השכר שאנחנו משלמים הוא לא תמיד שכר הוגן וראוי, כי אנחנו לקודים בתוך חוזרי המנכ״ל של משרד הפנים, משרד האוצר וכל המשרדים הממונים. ולכן אני מבין את זה, את הצורך של עובדים לעשות עבודות נוספות, בין אם זה קשור לתחביבים שלהם, לצורך שלהם או לרצונות שלהם. רוב הבקשות שמגיעות, למען האמת, אם הם היו עושים את זה בבית, ביום שישי, ביום שבת, בשעות אחרי הצהריים, לא, אפילו לא היינו יודעים עליהם. אני רואה בעצם בבקשות האלה הבעת אמון מאוד מאוד גדולה של העובדים במערכת. עצם זה שיש לי מישהי שמבקשת, לדעתי השארנו את זה בעבר, להחליף את המטפלת של סבתא שלה שעתיים בשבוע ביום שישי בבית, כלומר, אם היא לא הייתה אומרת לנו, אפילו לא היינו יודעים את זה. ועדיין היא באה ומבקשת, אני חושב שזה מעיד על אמון מאוד גדול של העובדים במערכת, וזה מעיד גם על החוסן של המערכת. אני מודה שאני, לצערי הם צריכים לעשות את זה, אבל אני מודה שאני מרוצה מזה.
אני יכולה אבל לפרט?
כן, בטח.
אוקיי, אז נתחיל
פה. מה? גילן, אלה נושאים, יש פה שניים שהם בפיקוח על הבנייה שאתה לא יכול להשתתף בהם.
אלמן, שמחה. תגדיר מתי.
עכשיו.
יוצא?
תחשיש כמה.
אוקיי. אז הראשון זה אוריאל אלחייני, שיש כאן שתי בקשות. אחת בקשה ממשיכה גם לשנה שעברה.
בסדר. מה זה? זה עובדים של פיקוח על הבנייה שבגלל ההסדר ניגוד עניינים של גילן, הוא לא יכול להשתתף בהצפה ביחס אליהם.
להרמסה?
לא.
או בכלל?
עובדים של פיקוח על הבנייה, שגלעד יודע, בגלל הסדר ניגוד עניינים שלו, הוא לא יכול להצביע ביחס אליהם.
הסדר ניגוד עניינים כחבר מליאה.
טוב, תספר לנו על זה, צריך ללמוד.
הוא צריך לספר לכם. ובינו לבינו?
לא, כי אני רואה שאתה מעלה את זה פה לדיון, לא?
לא, לא.
אני מעלה לדיון, אני מעלה שנשים לדיון. אני מספר
לך
על העובדים.
רגע, שנייה, אני אעשה סדר. כל אחד מחברי המליאה, כולל ראש המועצה, חתום על הסדר ניגוד עניינים.
נכון.
אוקיי, נגיד, אני יש לי הסדר ניגוד עניינים שקשור לאשתו של אחי שעובדת בתור לבורנטית בבית ספר תיכון, בחצי משרה. אם יהיה פה דיון על לבורנטיות של בית ספר תיכון, אני לא אוכל להשתתף בזה.
נכון.
זה הכל. ואם יש פה דיון שנוגע להסדר ניגוד עניינים, שקשור להסדר ניגוד עניינים של גלעד, הוא לא יכול להשתתף בדיון.
נכון, בסדר, אוקיי, עכשיו אמרו לי.
תודה.
אז העובד הראשון שאנחנו דנים ובעניינו זה אוריאל אלחייני, הוא מפקח על הבנייה. יש כאן שתי בקשות שלו. אחת ממשיכה, היא דווקא מסומנת פה במספר 2, זה שופט עוזר שופט בכדורגל, עכשיו כבר הוצאה בעבר, והיא מדובר על בימי שישי, 8 שעות שבועיות.
חודשיות.
8 שעות בשבוע.
בימי שישי 8 שעות? אוקיי.
זה אולי כל מיני נסיעות.
עד 32 שעות בחודש. בבקשה. להיות שופט כדורגל. זה הבקשה הראשונה. הבקשה השנייה שלו, חשוב לי שתהיו פה מרוכזים, כי זה משהו יחסית חריג. אנחנו רוצים שהוא יהיה מדריך כדורגל לחוג של המועצה שמתקיים בהר המסע. אנחנו סביב חיפושים ארוכים למדריך כדורגל לילדים שיהיה בהר המסע, שלא יצטרכו הילדים של הר המסע להתאמן או בבית ספר או באחד מהיישובים. תקופה ארוכה לא מצאנו מדריך, ואז בעצם הבנו שהמחלקה הבינו, מחלקת החוגים הבינו שאוריאל יכול יכול להיות מדריך חוג. כלומר, יש איזושהי רצון, גם של הארגון, גם של
המדריך. הכשרה או...
הוא כבר קשיר להיות מדריך חוג. הוא קשיר להדריך. הבעיה מבחינתנו הייתה שהוא עובד מועצה. עובד מועצה בתפקיד פיקוח על הבנייה, ולא בדיוק ידענו איך אנחנו יכולים לתת לו גם ולשלם לו גם עבור הדרכת חוג. אז בעצם היה פה איזה שלושה חודשים של דיונים עם ראם, עם המשרד שמלווה אותנו בדיני העבודה, והמנגנון שהומלץ, וקיבלנו את דעת הייעוץ המשפטי, זה לאפשר לו להגיש בקשה לעבודה נוספת, ואז בעצם הוא יהיה שכיר גם של העמותה, של עמותת המרית. זה חריג, פעם ראשונה שזה קרה במועצה, ולכן לקחנו כמה חודשים בשביל להבין את המנגנון, אבל זו הבקשה. בעצם יהיה לו תלוש גם למועצה האזורית תמר, אבל גם מתמרית. שוב היה לנו לשים את זה פה על השולחן, שתכירו את הפרטים.
אז הוא יהיה גם שופט וגם מדריך.
כן, מדריך זה בעצם...
זה לא ניגוד עניינים?
זה נכון, בטח, כי הם תמיד אומרים שהשופטים לא מבינים כלום. זה ניגוד עניינים פנימי בכלל.
אגב, אם סמי היה פעם סידור כזה, לא? סמי...
שהוא היה שופט?
אני לא יודע אם זה
היה... לא היו את הנערים אז כתנצה.
לא היה
ככה.
לא.
הוא היה מדריך כדורגל במועצה. הוא הקפידו ככה, וזה לא...
לא להיות, אבל זה לא היה...
זה היה עולם אחר.
מבחינת משרד הפנים ומבחינת הגופים המשפטיים, זה בסדר?
זה חוות דעת שקיבלנו, אני יכולה לצרף לכם.
לא, אין בעיה, אני שואל, כי נראה לי ששם...
לכן התמאמנו. אמרנו, אולי ניקח לו את זה כשעות נוספות בתוך העבודה, כאילו בתוך התלוש שלו, ואז בכלל זה לא היה עולה לכם, כי זה לא היה שעה נוספת.
ואז הוא 100% במועצה, פלוס...
והיה זה עוד שעות נוספות, ואז אמרו שזה לא אפשרי, כי הוא לא מדריך כדורגל, כי הוא לא מפקח, כי הוא מדריך כדורגל, לא...
אבל זה לא מופיע כשעה נוספת? ואז את עושה בעצם את הקשר?
זה מה שאני
חשבתי.
שני תלושים, היא אומרת.
אני חשבתי שזה יהיה כשעה נוספת בתוך התלוש שלו.
וזה מופיע ככה במה שמגיע למליאה, לא? איפה?
לא.
רגע, אז
זה
100% במועצה, פלוס איזה אחוז בתמרית?
פלוס, כן, פלוס 4 שעות בשבוע בתמרית. אחוז מאוד מאוד קטן של משרה, אבל זאת המטה, שישתו לו שני תלושים. פלוס מהמועצה ופלוס מתמרית.
כי בתלוש יש איזה השלכות לגבי פנסיה, ההצטברות.
יהיה לו, צריך לעשות תיאום מס וכולי וכולי, זה כבר עניין שלו. זה לגבי אוריאל.
כאילו לא יורד באחוז מוכר שלו במועצה.
לא,
נשאר לא יורד למעלה.
לא, העבודה שלו במועצה היא עד 4 ועד 5, הוא צריך לעשות 4 מוכר לעבוד את
החוק. אפשר להעיר איזושהי הערה קטנה, מה שמציק לי. לא, לא הקטע של אוריאל, אני בהחלט מברך על זה שמצאו פתרון, כי הילדים בהר המסע בהחלט ראויים גם כן לקבל שיעורים, חוגים וכדורגל במיוחד. מה שמפריע לי הקטע של ההכשרה שלו. ובמקביל, אני הייתי מציע אולי אפילו להשקיע עוד קצת בהכשרה שלו. שלח אותו להשתלמויות, לכל מיני לימודים כאלה, שבאמת שהילדים יקבלו מה שנקרא הדרכה יותר... כי זה מאוד חשוב, ילדים קטנים...
אני חייב להגיד, רק כי אני יודע. יש לו את ההכשרה הזאת, הוא גם אחראי על הקבוצת כדורגל של המועצה שמשחקת
בו. לא בידיו
משגים...
איזה
ליגה. ליגה
ג' גם את מורה
שלך עם להכשרה.
בגלל
העומדים. לי אישית מאוד חשוב שילדים מקבלים פה חוגים, שיקבלו את זה באיכות.
שידעו לבוא קבל
חוגים. זה שהוא רציני, זה שהוא רציני בכלל.
איך זה תעודת מאמן?
שהוא תעודה של מאמן?
כן, כן.
זאת הייתה, כן,
של מאמן או של מדריך?
של שופט בטוח.
של מדריך,
של
מדריך.
יש הבדל עצום.
מדריך כדורגל, לא תמאמן,
כי זה הבדל גדול.
בורן, מופיע שהעובד מקבל תשלום שעות נוספות לפי דיווח.
בסדר, מקבל שעות נוספות כמפקח, לא
כמדריך.
עבודה רגילה שלו מקבל
שעות.
גם עבודה... לחדד את זה, כשאתה שולח את זה משרד הפנים, אבל גם עובדים אחרים, כמו קובי אזולאי, שאלתי גם יש לו שעות נוספות, פה זה לא מופיע השורה הזאת. אז אם זה קשור למי שעושה שעות נוספות, אז זה צריך להפיע לכל העובדים.
זה לא קשור,
זה
צריך
להתקן. אוקיי. אבל גם תתקן, אני מציע לחדד שהוא... שלא חשבו שהוא מקבל שעות נוספות, על העבודה הזאת.
לא, הוא מקבל שכר מתמרי.
מתמרי?
כן. אני, שוב, עשינו את הדיון הזה בערכה, אבל התלבטנו לנתק את זה כשעות בתוך הקלוס שלו, ואז אמרו לנו שאי אפשר, כי הוא לא אי אפשר לשלם לו על מדריך כדורגל, כי הפקח על הבנייה
בסדר. זה גם לא אותו שכר, ולא אותו קריטריונים שונים.
פשוט רצינו, בסדר.
אפשר להגיע להצבעה?
רגע, עשינו רק קוריאל.
עד עכשיו...
קובי אזולאי. פיקוח על הבנייה, גם זו בקשה המשכית, שישרנו את זה כבר בעבר, 10 שעות בשבוע בימי שישי למתן שיעורים פרטיים. ויונית שמיר זו בקשה.
שיעורים פרטיים במה הוא נותן?
אדריכלות, נגישות, סרטוט ואיתות פנים.
ופיקוח בנייה. יכול לתת.
זה רגע, קובי אזולאי גם הוא מתנדב וקולן במד"א, והוא הציג פה פעם חיים של אחת העובדות. שהייתה אלרגית למשהו, אכלה את המשהו הזה, ומורן וקובי אזולאי הצילו לו את החיים, והוא נתן לה זריקת אטרופין. איש באמת יקר קובי.
וארבע יונית שמיר, זו בקשה חדשה של עובדת יחסית חדשה במועצה, של העברת סדנאות תוכן, של צביעת בדים בשיטת השיבורי היפני, מקווה שלא טעיתי. 16 שעות חודשיות, יש לה, לפני שהיא הייתה עובדת מועצה, היה לה עסק פרטי, ומעניינת... להמשיך להיקף קטן, זאת הבקשה שלך, יונית שמיר. עכשיו אפשר להצביע.
טוב, אני בעד לאשר.
אני בעד.
גלעד, בוא. אני יכול לקבל פותחן בקבוקים. אנחנו, הישיבה הקודמת שלנו הייתה יותר רחוקה מראש השנה מאשר הישיבה הזאת. אז
נשתי בדיעבד.
אז קודם כל אני רוצה לאחל לכולם גמר חתימה טובה ושנה טובה.
עכשיו מברכים חתימה טובה.
לא, עכשיו גמר.
לא.
עד יום כיפור חתימה טובה, אחרי יום כיפור גמר חתימה טובה.
אתמול אמר לי הרב.
רב?
לא, לא.
כולם כבר
חתימו. שמרו חתימה טובה. כולם...
נגמר,
חתימו אותך. זהו, כולם
חתימו. אז זה חתימה טובה.
בסוף החיים הטובים.
כמו נסתם
הערעור. מה? הנה, תגיד.
כמו נסתם הערעור.
כימון כללי זה היה עד אתמול.
אנחנו מברכים חתימה טובה.
כבוד עולם, רגע. ימשיך כבוד עולם. מה אתה אומר? מה אומרים עכשיו?
גמר חתימה.
אפילו שאנחנו פה...
גמר, גמר.
היית צריך לבוא לראות את הפודקאסט שלנו אתמול בעין גדי, מלא מפה לפה.
אתה צריך לראות אצלנו שחי המקום, רוצה לבקש ממך שבכיכר זו מבקשים בית כנסת חדש וגדול. כי אין מקום.
גם אצלנו אין, אנחנו מאלתרים.
תשמח לתקצב את זה.
אין, לא היה מקום, זה היה מדהים.
ברוך השם, ברוך השם.
לא היה מקום להכניס כיסאות עוד.
יש יום אחד בשנה
יורם, קיבלת כבר? יום אחד להרים וגבי, ואם תוכל להעביר לי
רון זה זה מאפשר לכם אלה שעושים את התחפושות של תלדיקים לפחות בהם אבל יום אחרי חוזרים לסיום
לראות את הצעירים בכיכר זו עכשיו את הנוער בני 16-17 באים כמו חבורה ומתחרים ביניהם, מי מבין ומי קורא ומי עונה יותר וצ'פחות
זה
היה מדהים, פשוט היה מדהים, ראית יום כיפור
וששר מי החזן אצלך?
מי זה את
זה? רואה, הוא עושה את זה, לא, אסרף
אסרף?
אסרף עושה את זה, מה זה?